ובכן, דיברנו על אדם חשוב, עכשיו מתחילים דרך ארץ קדמה לתורה, דרך ארץ. אנחנו בפרק נ"ד בחלק א', דיברנו פעם שעברה על עמוד פי ו', ראוי למנהיג, זה מתחיל בעמוד פי ה', ראוי למנהיג המדינה אם היה נביא, המשפט היפה הזה, להידמות בתארים אלה. כן, יש לנו כאן סיפור מאוד מאוד מעניין על נביא, המנהיג הנביא. המנהיג הנביא. השליט, השליט במדינה, נכון, הוא המנהיג, הוא השליט, נכון. אבל פה זה לא עניין של שולט בכוחותיו, אלא כאן זה באמת, הוא שליט על המדינה, והוא עושה את הדברים שהוא לא כעוס ולא רגוז, עסקנו קצת בשאלה הזאת, ובאמת תראו מה כאן קורה. זאת אומרת, יש לנו כאן איזה מין התנהגות שהיא בעצם כמו משה רבנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שזה משה רבנו, נכון? שהוא המנהיג האידיאלי, הוא, איך הוא פועל, ולכן אפשר לומר, על רקע הפסקה הזאת, אפשר להבין מה היה החטא של מי מריבה. מה היה החטא של מי מריבה? של משה. נכון, בדיוק, הוא כועס. עכשיו, הרמב"ם אומר דבר יותר עמוק על משה, זה מאוד מאוד יפה, הוא מדבר על זה בשונה פרקים. הוא אומר, משה כעס והקדוש ברוך הוא לא כעס. זה מאוד מעניין ההערה הזאת. זאת אומרת כך, מה זה הרי הקדוש ברוך הוא כעס? הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא כועס במובן הרגיל של המילה, אבל יש התנהגות לא ראויה, והיא צריכה לקבל תגובה כזאת וכזאת. עכשיו, זה שהקדוש ברוך הוא לא כעס, זה אומר שההתנהגות לא הייתה כזאת קטסטרופלית, הם ביקשו מים. ברגע שמשה כועס, אז קודם כל, מה מתברר? הוא כבר לא מהווה שיקוף אותנטי של האלוקי. זאת אומרת, אם הוא היה מחובר לאלוקים בצורה כמו שמשה הרגיל, לא יכול להיות שמשה יכעס, כי הוא האלוקי בתוכו, כלומר, הוא מחובר לאלוקי, והוא מחובר לאמת, והאמת היא פשוט פועלת בצורה נכונה, מה שראוי, הוא עושה מה שראוי. ופתאום משה כועס. אז הוא פתאום נהיה אדם, לא נועה מן השורה, אין דבר כזה אצל משה להיות מן השורה, אבל הוא יורד ממדרגתו. ואז הוא מקבל את ה... הוא לא יכול להכניס לעצמו. מה זאת אומרת? זה כאילו מגינים על משה רבינו, כי כל הגדלות של משה רבינו זה שאנחנו מקבלים ממנו תורה שהיא נקייה מכל מגע, מתערבות אנושית. כאילו מישהו נכנס לפה ומישהו הכניס את עצמו לעניין. נכון, משה הוא נקי לגמרי. זאת אומרת, אתה מקבל את הדבר, זה מושג תורה. מה ההבדל בין תורה לנבואה? שנבואה, הנביא, הוא מעורב בתוך הזה, אתה מקבל משהו, ולכן דברי נבואה לעולם יש בהם מימד מקומי. לכן נביא לא יכול לפסוק הלכות. לפי הרמב"ם, נכון, אנחנו יודעים, נביא לא יכול, אין לו שום סמכות. יש לו רק סמכות בהוראת שעה. הוא יכול להגיד לאנשים לצאת למלחמה או לעשות דברים בניגוד להלכה, אבל רק כהוראת שעה. זאת אומרת, במחשב, אפשר לעשות משהו. כי הוא רואה את הדברים. הוא רואה ראייה נכוחה, אבל הראייה שלו היא לכאן ועכשיו. רק משה רבינו, הראייה שלו היא ראייה לתמיד. היא נצחית, היא מתמידה. לכן, ברגע שנכנס איזשהו יסוד, אפילו שזה יסוד חלש, של נגיעה אישית, זה כבר לא תורה. ולכן משה בעצם מאבד את המשה שבו. הוא הופך להיות נביא. אז משה נביא, בסדר, אז הוא נביא. אבל זה לא משה רבינו. משה רבינו זה תורה, זה נקי, זה בא, זה מה שנקרא תורה מן השמיים. זה המושג בעצם, תורה מן השמיים. מה זה תורה מן השמיים? זאת אומרת, היא לא עוברת כל מיני שינויים ועיבודים וכל מיני דברים בדרך, אלא היא מגיעה אלינו ככה, ולכן היא מוחלטת, היא נצחית, היא לתמיד, היא מחייבת, זה היחס שלנו אל התורה. זה ההבדל בין היחס לתורה ליחס לשאר הנביאים. יחס לשאר הנביאים, לזמנו ומקומו, כן, הוא יכול להגיד. אבל התורה היא לתמיד, היא מוחלטת. ולכן משה רבינו. עכשיו, הנביא כאן זה מדרגה יותר נמוכה, כן? הוא פועל מתוך מה שראוי. הוא לא כועס, הוא לא מתפעל, הוא לא מופעל מבחוץ, אלא רק בא תמיד מהמקום הגבוה. אז אם כן, יש לנו כאן, אם כן, בואו נסכם את מה שעלינו, כי אני רוצה עכשיו לעבור איתכם לעשות דבר ש... בדרך כלל לא עושים אותו, כן? אתם יודעים ש... אף פעם לא קופצים לסוף הספר, כן? כי מה, אתה מגלה את הסוף. אז יש בזה משהו ממש ממש נוראי. אבל אני מרשה לעצמי לעשות דברים בניגוד. לקח לי המון זמן, המון שנים לקח לי לעשות את הדבר הזה, כן? אבל אני עושה את זה. זאת אומרת, אנחנו נעבור עכשיו לסוף הספר, אבל לפני כן אני רוצה לסכם את מה שיש לנו פה. כן, מה שיש לנו פה זה ככה. משה, יש לנו ראיית פנים וראיית אחור. הוא רוצה להשיג את עצמותו, ובזה היה לו איזה משהו, רמב"ם לא מסביר מה, והוא בסוף אומר, וראית את אחורה, זאת אומרת, את ההתנהלות, את ההנהגה האלוקית בעולם, משה רבינו, בסופו של דבר, מנסה להשיג, הוא אומר, למען אמצא חן בעיניך, הוא ראה כי עמך גוי הזה, זאת אומרת, ההשגת האחור, יש בה מימד הידמותי, להידמות לקדוש ברוך הוא, זאת השגה שיש לה משמעות של הידמות. זאת אומרת, הפנים והאחור, זה, הפנים זה ההשגה הנקייה, התאורה, נקרא לזה גן עדן, נכון? זה בחינת גן עדן, קראנו לזה הספרייה, נכון? ללכת ולהשיג, לדעת את השם. והאחור, זה בעצם היישום, פתאום להידמות, שזה בחינה אחרת לגמרי. זה להפוך מחכם, משיג, יודע, דבק במובן של השגה, לפועל, מנהיג, מדמה, משהו. וקצת עסקנו במעבר הזה, מה קרה פה? איך זה עבר? איך הדבר הזה קורה? למעשה, ואז אלינו, כי בעצם שני מודלים, אני הלאתי כאילו, הוא נכנס פנימה ומתוך זה, ומישהו אמר לא, כן, היה כאן מודל אחר שאמר לא, כאילו עצרו אותו, אמרו לו לא, לפה אתה לא יכול לומר, טוב, לא, לפה לא, אז אני אעשה לפחות תן לי לראות מה, כלומר, תן לי את ההידמות. השגת התארים של התאורי הפעולה. אז עכשיו, בגדול, אם כן יש לנו, אם נחלק את הסד, מין צווי דינים כזה, אז יש לנו ככה, פנים ואחור. השגת עצמותו, השגת הנהגתו, נכון? אז זה יהיה השגות מול התנהגות, פעולה, וזה יהיה התארים להשיג את עצמותו, ואז אנחנו יודעים שהרמב״ם יגיד לנו בהמשך, דיברנו על זה, שאי אפשר להשיג בתארים חיובים את האלוקים, אלא רק בתארים שליליים, נכון? כי אם אתה רוצה לדעת לפנות אל אלוקים, איך אתה עושה תארים שליליים? אתה שולל, ואנחנו נלמד את הקטע הזה בהמשך, לא היום, אתה שולל דברים נמוכים. כלומר, זה תהליך ההתקרבות. אתה אומר, הוא לא דומם. אתה שולל דומם. הוא לא חי במובן של חי. הוא לא זה וכן הלאה, ולאט לאט. זאת אומרת, אתה יכול, הייתי אומר ככה, אתה יכול להגיע לאלוקים, זאת אומרת, בעצם פנים ואחור זה אומר כך, או שאתה מנסה לדעת משהו על אלוקים, ואז אתה מסתכל על המציאות ושולל אותה, ולאט לאט 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 מגיע לאלוקים, כי אתה שולל, אתה מושיג את כל מה שיש לנו, את הדמיון שלנו, את מה שאנחנו פוגשים אותו. זה תהליך השגת עצמותו, זה הפנים, ויש תהליך של הפעולה בעולם, שהוא כן עושה עולם, והוא כן משגיח על העולם, וכן הלאה וכן הלאה, וזה השגת הפעולות. את תוארי הפעולות חילקנו לשלושה, איך קראנו להם? מה הם שלושת היסודות של תוארי הפעולה של הקדוש ברוך הוא? חסד, משפט וצדקה. חסד, מה הביטוי הכי גדול של חסד?
הבריאה.
צדקה, ניהול הדין. משפט, העונשים וכו'. ואז אמרנו שאלה בעצם שלושת המרכיבים של ההנהגה האלוקית. קודם כל, בכלל של ההנהגה, הישות, עצם המציאות, ואחר כך נתינת ההנהגה, איך להתנהג, והשמירה מהחריגות, שזה האנשים, זאת אומרת, לשמור על החריגות, להכניס אותם בחזרה לתוך הטבע, שזה פחות או יותר אפשר לומר, המבנה של כל הנהגה, נכון? מערכת שקובעת חוקים, ומערכת שקובעת איך להתנהג, ומערכת שקובעת את הדברים, מה קורה למי שסתה. עכשיו, מה שנשאר לנו, נשאר לנו משהו, איזה קצת בסימן שאלה, איך משה נותן לאנשים קיום? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים מה זה קיום שנותן, הוא בורא את העולם. עכשיו, איך משה מדמה לקדוש ברוך הוא בעניין הזה של לתת קיום? איך הוא עושה איתם חסד? אז אלינו כל מיני רעיונות, אבל יש פה לדעתי עוד איזה שלב מסוים שאפשר לעשות אותו. אז בואו נעבור עכשיו לפרק האחרון של מורה נבוכים, שזה פרק נ"ד בחלק ג'. מה שמאפיין את הפרק הזה, אני רוצה לומר לכם שבכלל יש, אמרתי לכם במורים נבוכים, פרקים שהם כמו הפרקים, בוא נראה, נעלם לי הפרק. כל שבוע נופל דף אחד, עכשיו נעלם לי הדף האחרון של נ"ד. טוב, עד לא מזמן הוא היה פה. רגע, לא, חכה, יש לנו התחלת נ"ד, יש לנו עוד זמן, תכף אני... רגע, נורא מוזר, כי זה היה פה. טוב, אתם רואים, לאט, גם הנה, גם זה הולך להיעלם. זה לאט הם נושרים. עד שבסוף נקנה פשוט ספר חדש. אתם יודעים למה אני לא קונה ספר חדש? לא בגלל שאני מתקמצן על הכסף, יש פה הרבה הערות שכתבתי לעצמי. עכשיו צריך להתחיל להעתיק את הערות, למי יש כוח? אז אני...
ספר חדש לא יודע את החומר.
מה? כן. טוב, אם כן, פרק, קודם אני אזכיר לכם שפרק נ"ג בחלק ג', הפרק הלפני הנ"ד הזה שאנחנו לומדים עכשיו, הוא הסביר את המושגים, חזר למושגים חסד, משפט וצדקה. זאת אומרת, קודם שתזכרו שאלה המושגים שעוד ילכו, וללא ספק זה פרק מבוא, זה פרק מבוא לפרק נ"ד. זה חד משמעי. ובכן, פרק נ"ד מתחיל במילה חוכמה. הוא אומר, שם חוכמה נאמר בעברית על ארבעה עניינים, והם שהוא נאמר על השגת האמיתות, אשר תכליתן השגתו יתעלה, ואמר בחוכמה מאין תמצא. ואמרנו, תבקשנה ככסף וכו'. אם כן, המילה חוכמה נאמר דבר ראשון על השגת האמיתות, ונאמר על ידיעת האומנויות. איזה אומנות שתהיה? אומנות. כל חכם לב בכם, וכל אישה חכמת לב. ונאמר על סיגול המעלות המידותיות, וזקניו יחכם, וכו'. תדלגו כמה שורות, ביד הספרה 7, ונאמר על העצה והתחבולה. הווה נתחכמה לו. ולפי העניין הזה נאמר, ויקח משם אישה חכמה, כלומר בעלת עצה ותחבולה, ומן העניין הזה חכמים הם עליה הרע. כלומר, זה מין, לא רוצה לומר תחמון, אבל זה על גבול התחכום. אתם יודעים, זה כבר הגבולות האלה. ואפשר שעניין החוכמה בעברית מורה על העצה והפעלת המחשבה, בין שהייתה אותה העצה ותחבולה השגת מעלות הגיוניות, או בהשגת מעלות המידות, או בהשגת אומנות מעשית, או בריאות ומגרעות. הנה נתבאר כי חכם יאמר לבעל המעלות הגיוניות, ולבעל המעלות המידותיות, ולכל בעל אומנות מעשית, ולבעל התחבולות במגרעות ובריאות. יפה, כן. זה אם כן, המילה חוכמה יכולה להיות, כן ככה, או להשגת האמת, שזה ההשגה המטאפיזית, או לדברים יותר מעשיים, כן, אומנות, או מידות, או רעות ומידות. עכשיו, אתם יודעים שלמשל, אצל זה, המידות זה קצת מפליא יותר, כי אצלנו מידות זה לא חכם אלא טוב, נכון? אבל איך נקרא ספר של המידות של הרמב״ם ביד החזקה? דעות. אז מעניין. הוא לא קורא לזה ספר המידות, הוא קורא ספר דעות. למה? כי את המידות מנהל השכל. החוכמה היא זו שצריכה לנהל את השכל. נכון? השכל יכול לשמש לנו, אם כן, זה משהו, הפעלת השכל, לא לשמש לכמה כיוונים. או כלפי מעלה, או פנימה, נאמר ככה, או לרוח, זה השגת המידות. או לנהל את הנפש, זה המידות. או לנהל את החיים המעשיים, נכון? זה האומנות המעשית. או הדבר הרביעי שהוא מצא פה זה תחבולות. בסדר? ולפי הביאור הזה, הרי יודע את כל התורה כפי המיטתה, נקרא חכם משני צדדים. מצד מה שכללה אותו התורה מצד המעלות הגיוניות, ומצד מה שכללה אותו מעלות המידותיות. זאת אומרת, בתורה יש את שני הבחינות. גם ההגיוניות, כלומר, גם השגת האמיתות, וגם השגת המידות. זאת אומרת, אמיתות ומידות. נכון? תזכרו, אצל הרמב״ם, אם מי שלומד 8 פרקים, זה אצלו מאוד מאוד ברור. כן? וגם בהקדמה למשנה. הכל הולך על המילים חכם וטוב. מה למשנה, מי שזוכר את זה? הכל חכם וטוב, חכם וטוב, חכם וטוב. זה הכל הולך ככה. מה זה חכם וטוב? חכם זה השגת האמיתות, טוב זה מעלות המידות. זה כל הזמן, וכל הזמן אין לקדוש ברוך הוא לעודן בשאלה. מה זה? אין לקדוש ברוך הוא לדל אדמות של הלכה בלבד. מה זה אין דבר שלו? מה זה הלכה שלו בלבד? אז איפה ההשגות? כן, זאת השאלה שהוא שואל שם. מה כן? נכון? אז הוא כל הזמן הוא בונה, הכל הוא בונה סביב הדברים האלה. וכל הזמן יש חכם וטוב, חכם וטוב, כל הזמן, שזה בעצם, מבחינתנו, מבחינת המושגים של נ"ד חלק א', זה פנים ואחור. ברור? חכם זה השגת העצמויות, המטאפיזיקה, הרוחניות, בסופו של דבר השגת השם, וטוב זה ההנהגה, ההידמות, הפעולה. מובן? לכן כשאתם רואים, למשל, חכם וטוב בהקדמה למשנה, זה כמו שתי הבחינות של השגות והתנהגויות, ותמיד כל עולם הרוח כל הזמן נמצא בעצם בין המטאפיזיקה לאתיקה, נכון? מטאפיזיקה זאת אומרת לדעת, להשיג, בין אתיקה להתנהג. ואמרתי לכם פעם שגם זה בבית מדרש, נכון? גם בבית מדרש. יש לנו אחד שהוא הלמדן. זה הבחינת ההשגות. הוא יודע, הוא לומד את התורה, הוא מתמיד, הוא מתמיד, הוא כל הזמן לומד. הוא מתחבר על ידי ההשגות. ויש לנו את הבעל מידות, כן? זה שדואג לאנשים, וזה שאכפת לו, וזה שדואג שהשומר יוכל, וזה ש... נכון? אז הוא בעל המידות. בישיבה אני יש ישיבה כל זה, הוא הצדיק, הוא ה... הוא הזה, זה אחד ש... תמיד, אחד כזה, כולם יודעים שהוא... הוא יעזור, הוא תמיד... זה הבעל המידות. מובן? עכשיו, ברור שהרמב״ם לא ישאף שתהיה הפרדה, כאילו זה לא שני אנשים. לתמיד צריך להיות קשר, ותמיד התלמידי חכמים הגדולים בעולם, תמיד ציינו את שתי הבחינות האלה שלהם. מצד אחד הם היו תמיד חכמים מופלגים, ודבקים בתורה, ודבקים בלימוד וכו', ומצד שני היו פעלי. הם היו עושים וחסד וכו'. יש סיפור יפה על הרב קוק, שמישהו כותב, הוא אומר, שהם היו מהבריגדה, אני לא זוכר מאיפה, והם הגיעו לירושלים בערב פסח. ולא היה להם איפה להיות. לא ידעו איפה להתמקם, לא ידעו. אז מי שאומר להם, תלכו אל הרב קוק. הוא יסדר לכם כבר משהו. אז הוא היה הרב ראשי של ירושלים. הוא אומר, אז לא יודע איפה קראתי את זה. אז הוא שם כותב שהם לא ידעו איך הם יהיו, וזה, בכל אופן הם הגיעו, ואז אמרו, הם מחפשים את הבית של הרב קוק, זה איפה ש... אתם יודעים, ישיבת... בית הרב קוק שם במרכז העיר. ואז אמרו להם, כן, הרב קוק אבל כל ערב פסח הולך לכותל. כי הוא היה כהן, והוא היה לו מנהג כזה, ללכת לכותל לערב פסח, זה היה הולך עם כל אנשי ירושלים. וזה. טוב, אז הם חיכו, מגיע הרב קוק, חוזר מהכותל. פנים שמחות, כולו ככה, הם מתארים אותו ככה כולו. ואז הם באים ואומרים לו, יש לנו בעיה, אין לנו איפה לישון, איפה להיות. אז הוא אומר, יד, מקבל אותה, אמור למסדר לכם את הכל, וזה עשה לכם, נדאג לכם, מטפל בכם. ו... זאת אומרת, אתה רואה איך שיש לך פה איזה מין אדם שהוא לא יהודי תמיד חכם, אתה מבין, שהוא שקוע בלימוד, ובא לו איזה מישהו, והוא לא יודע מה לעשות איתו, והוא נבוך. לא, הוא מיד. זאת אומרת, אתה רואה ששני הצדדים האלה מאוד מאוד חזקים אצלו, ובאמת, באמת, האיש הגדול, באיזשהו מקום, תמיד אנחנו נדאג נשאף, בוא נגיד ככה, שהוא יהיה חכם וטוב. זה תמיד תהיה השאיפה, כלומר, פנים ואחור, חכם וטוב, השגות, באיזושהי מידה. זה אני אומר כיהודי רגיל. עכשיו, כמובן ברמב״ם, נכון? במורה נבוכים. בינתיים, מה שאנחנו יודעים, זה, אנחנו, מורה נבוכים, מה הדגש עד היום היה, ברוב הזמן? חכם, השגות, השגות, דבקות, דבקות, השגות. זאת אומרת, הצד השני, הצד של המידות, פתאום בנודע לצץ. הוא נודע לך חלק א'.
היה, טוב, הוא כן, הוא הקדמה, הוא מאפשר את החוכמה. דיברנו על זה שצריך להיות בעל מידות, להתחק מטעות.
צודק, צודק. זה כן, זה היה לנו כל הזמן. אם אתה לא בעל מידות, אתה לא תגיע, לא תגיע להשגות. זה צודק. זה בזה שמונה פרקים. זה צודק, זה יפה מאוד מה שאמרת, שבשמונה פרקים, כל הזמן הוא אומר, שאין לך שום סיכוי להגיע לנבואה ולהשגה, אם המידות שלך לא מסודרות. זאת אומרת, אם אתה עדיין מסובך בתוך עצמך. כן? ולכן הוא אומר שם שהדרגה, זה נקרא פרק במחיצה, ככה זה נקרא, נבין לי הפרק השביעי, ואז הוא אומר, מה ההבדל בין הנביאים השונים? הוא אומר, לא ברמת ההשגה שלהם. זה לא שיש לאחד היה השגה בתבונה שלו, כאילו יותר חלשה מהשנייה, אלא רק בנושא של המידות. כך הוא אומר. זה קובע את הזכות או האחירות של המחיצה, שדרכה האדם משיג את האלוקי. זה המידות. כלומר, כמה אתה חומרי. זאת אומרת, אדם שהוא עדיין קצת קמצן וקצת, או קצת פזרן, זה, בקיצור, מתפעל. כן? הוא עדיין, הוא, בעולם של ההתפעלויות, הוא מגיב, הוא תגובתי. אדם כזה לא יכול להיות באמת בתוך עולם ההשגות הרוחני. כן, זה, כן, בסדר? מובן. הלאה. אז הוא אומר כך, אבל כיוון, אם כן, בתורה יש את שתי הבחינות, אבל כיוון שההגיוניות שבתורה מקובלות ואינן מוכחות בדרכי עיון, לפיכך בספרי הנביאים ודברי החכמים עושים ידיעת התורה מין והחוכמה בסתם מין אחר. הוא אומר ככה, בתורה יש את שני הדברים. תנו לי פסוק של בחינת המידותיות. עשית ישר והטוב. זה פסוק איפה מופיע? זה לא בתורה, אני חושב, לא?
מה
אפשר לוגע
לפעמים מידותיות?
זה לא, זה לא, זה לעשות משפט, זה במלאכי, זה לא בתורה. תורה. זה יפה, מלאכי, מלאכי זה טוב, אין לי בעיה, אבל אני מדבר על פסוק בתורה. עשית ישר וטוב זה דברים. אוקיי. בסדר. איזה ידע, איזה בקיאות. כן, הלאה. עכשיו, פסוק של הגיוניות, זאת אומרת שהשגת האמיתות. מה? ואהבת את השם לוקחה לא. ואהבת את השם לוקחה זה תתמקד. ולימדתם מה? אתה צריך ללמד. אבל איפה השגת? האמיתות. שמע ישראל. מה וידעת? שמה? בשמיים. כן, יפה. כי השם הוא אלוקים בשמיים ועל ארץ תחת עינו. או, זה פסוק בדברים בבית חנה, בפרשה שלי. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אין, זה הגדול מכולם. זה, אין, זה. איך אומרים? ייחוד העילה. ייחוד העילה, כך כתוב בכל הספרים, זה הדבר הכי גדול שיש. כן, זה, אולי, אנוכי השם לוקחה. זה מעניין, כי זה, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, לוקח אותנו לעניין של ההנהגה. אז אולי תדמה אליי, או משהו כזה. אולי זה, לא יודע. אבל בכל אופן, מבחינת השגת, אין ספק ששמע ישראל שם. או, כי לא ראיתם כל תמונה. זה גם, מלמד אותך, אל תחשוב שזה חיצוני, אל תחשוב שיש פסל ותמונה, וכו'. אלה פסוקים של השגת האמיתות. אבל הוא אומר, אין הוכחות. זאת אומרת כך, אתם זוכרים שאמרנו שכדי לדעת, אתה צריך הוכחה. זוכרים? שאמרנו שתנאי, צריך תנאי הוכחה. והתורה לא עוסקת בהוכחות. למשל, היא לא מסבירה לך איך חייב להיות שהשם הוא אחד. היא לא מסבירה את זה, אבל זה חייב להיות. זאת אומרת, פילוסוף, כשהוא חושב, הוא יחשוב, יגיע למסקנה, אין, חייב להיות שהשם הוא אחד. אחד בכל המובנים, זאת אומרת, אחדות פנימית ואחדות בעולם, וכל המושגים של אחד שיכול להיות. יש לזה הרבה משמעויות. אבל הוא אומר, התורה, היא אומרת לך את זה, שמע ישראל, השם כן הוא שם אחד, זה מקובלות. אז לכן הוא אומר, המילה תורה, הרבה פעמים, משמשת לא כ... חוכמה במובן של השגת הגיוניות. זה כאילו התורה לא מספקת, היא כאילו משאירה את זה לשלב הבא. זאת אומרת, רק לאותם חכמים שכבר יכולים ללמוד ויכולים להעמיק. נגיד, משה רבינו אומר להם, שמע ישראל השם זה השם אחד. כולם אומרים, הבנתם? יפה, קיבלנו. עכשיו, קבוצת החכמים נכנסת, אומרים לו, עכשיו תסביר. והוא נותן להם הוכחות. תן הוכחות, מסביר להם כל דבר, זה לא סתם, זה לא שמישהו המציא את זה, זה חייב להיות כך. אם אתה הולך לראשית, כן, זה פשוט, המהלך הוא מאוד פשוט. ככל שאתה הולך, הרעיון הוא רק שאני אסביר לכם איך זה עובד בפילוסופיה אצל הרמב״ם, הוא אומר כך, ככל שאתה עובר לדרגות יותר חיצוניות או נמוכות, שם הדברים נהיים הולכים ונהיים מורכבים. הראשית תמיד היא יותר פשוטה, ככה זה הולך. ככל שאתה נכנס להתחלה, העניין יהיה יותר פשוט, יותר פשוט במובן של אחדותי, ראשוני. לכן כשאתה מגיע להתחלה של ההתחלה, זה לא יכול להיות שיש שם הרכבה. כי הרכבה זה כבר שניים. השניים זה כבר שלב ב'. כשאתה הולך להתחלה של ההתחלה, חייב להיות אחד. וההתחלה היא תמיד אחד. אחר כך יש שניים, אחר כך חמש, אחר כך. ברור? זה הראש של האחד, במובן של פשטות, של ראשוניות, של מקוריות. ולכן האלוקי, שהוא ההתחלה של הכל, ברור שהוא אחד. כי אם אתה מגלה שם איזושהי שניות, אז אתה אומר, אז לא הגעתי לסוף. לא הגעתי להתחלה, כלומר. אני עדיין באיזה שלב שהרכבתי. מובן, זה פחות או יותר הראש. יש כאן עוד הרבה דברים, אבל זה פחות או יותר הראש. שלכן ברור שהשם הוא אחד. זאת אומרת, האלוקי, המקור, ההתחלה, הוא אחד. בסדר. בקיצור, יש כאן עוד הרבה דברים. אני מדלג עליהם, אני מדלג על הדברים האלה, נעבור לעמוד הבא, תף י' ד'. כבר בערו הפילוסופים הקדמונים והאחרונים, כי השלמויות המצויות לאדם ארבעה מינים, ראשיתם והיא הגרועה שבהם, היא אשר עליה קלים, אנשי הארץ ישלמות הרכוש, והיא מה שימצא לאדם מן הממון והבגדים והכלים והעבדים והקרקעות ורוצה בהם, ואף אם האדם מלך גדול הוא מן המין הזה, וזו היא שלמות. כן, יש אנשים שבאמת אומר עליה קלים, אומר כמובן כסף, ברור, זה ברור. אז הוא אומר אנשים מחלים את ימיהם על זה, וזו היא שלמות שאין מגע בינה ובין אותו אדם כלל אלא יחס מסוים, רוב הענאה בה היא דמיון מוחלט, כלומר זה ביתי זה עבדי והממון הזה ממוני ואלה צבאותיי. וכאשר יתבונן על עצמו ימצא שכל אלה מחוץ לעצמותו, וכל דבר מסוגי רכוש הללו איפשהו במציאותו, ולפיכך, לא יודע מה זה, ולפיכך אם נהדר אותו היחס, נמצא אותו אדם שהמלך גדול, אין הבדל בינו לבין השפל ביותר מבני אדם, מבלי שישתנה מאומה מאותם הדברים שהוא מתייחסים לו. ובראו פילוסופים כי השם השתדלותו ודאגתו לסוג של שלמות, אין דאגתו לדמיון מוחלט, והוא דבר שאינו מתקיים, ואפילו יתקיים לו אותו רכוש כל ימי חייו, הרי לא תושג לו בעצמו שלמות כלל. כן, הוא טוען ששלמות הרכוש זה משהו גם חיצוני דמיוני. אז זה דמיוני, זאת אומרת, עכשיו, כמובן, הוא לא מדבר פה על מה שאנחנו קוראים רווחה, זאת אומרת, של אדם יש כסף של לחיות. אז זה נורא מעניין שכל המחקרים וכל, מאז שחר ההיסטוריה, כולל הרמב״ם, כולל ימינו, כולם מאשרים את מה שהוא אומר, זה לא משכנע את האנשים, כן, האנשים ממשיכים לרדוף, אבל זה מאושש בכל המחקרים האפשריים, שכל הזמן שאתה מדבר על איזה סכום מסוים של כסף שיש לאדם, שיחיה חיים טובים, זה משנה את החיים. זאת אומרת, אדם שהוא אני, לא חזל, אני חשוב כמת, ביטוי ממש נורא, ממש נורא, כן? אני חשוב כמת, ביטוי מאוד קשה. אבל, אז אני, זה דבר נורא, כי אדם לא לחם לאכול, הוא לא יודע, הוא מסכן. אבל אם אתה מדבר על אנשים שיש להם פת בסלה, יש להם רווחה כזו או אחרת, אין הבדל מבחינת העושר, היום אתם יודעים שזה נושא מאוד מאוד נחקר, מושג עושר, זה נושא מאוד מאוד, מה? באלף, כן, זה נושא מאוד מאוד נחקר, בודקים מה הופך אנשים למאושרים, ושואלים, עושים אין סוף מחקרים על הדבר הזה. שואלים אדם, אתה יותר מאושר, היה לך יותר כסף, אתה מרגיש יותר מאושר, יותר שמח, יותר טוב. כל המחקרים מראים שתוספת של כסף שאנשים נהיים יותר ויותר עשירים, אין לזה שום השפעה על הממד העושר. זה מאוד מעניין. כלומר, כמובן, עד שלב מסוים, זה מאוד משמעותי. שוב, שאדם יש לו איזה רווחה. אבל משם והלאה, זה לא משפיע על העושר, תחושת העושר של האדם. ממש מעניין. לא בגלל שכתוב ברמב״ם. זה סתם אותו של אנשים. ממש ממש מעניין הדבר הזה. עכשיו, הוא אומר שהדבר הזה הוא דמיון מוחלט. זאת אומרת, שאדם רוצה עוד ועוד, זה מין, זה סוג של השתוקקות, סוג של תאווה, סוג של משהו, אבל זה לא באמת משמעותי. כלומר, זה לא משנה בתוך האדם עצמו. זה לא משנה לו דברים בתוכו. הוא, בסופו של דבר, נשאר אותו דבר. יש סיפור מאוד יפה של רב נחמן, על איך מה שם הסיפור? נו. לא חכם וטעם. על אדם ש... נו, נעשה נקרא, נקרא מעשה מביטחון, כך הוא נקרא. זה לא מופיע בקבוצת הסיפורים הרגילה. יש עוד הרבה סיפורים שמסתובבים. אז זה נקרא מעשה מביטחון. זה מתחיל מזה, מאיזה מלך, מלך זה כזה שיש לו הכל, יש לו את כל הכסף, יש לו את כל מה שצריך. והוא אומר, האם יש מישהו שיותר מאושר ממני? כך הוא מתחיל. כן, כמו, מי יותר יפה ממני? כן, הסיפור. של מי יותר מאושר ממני. ואז הוא מתחפש ומתחיל להסתובב, כן, בכל מיני מקומות, והוא שומע שלכל האנשים יש צרות. אז יש לו צרות כאלה, צרות כאלה. ואז הוא מגיע לאיזה מקום והוא שומע מישהו שהוא מנגן, ומסתכל, לו, רואה אדם שאין לו כלום. כלום. פשוט כלום. יש לו רק משהו שהוא אוכל. אין לו שום דבר יותר מזה. והוא מנגן ושר ושוטה ומבסוט. והוא נכנס ומדבר איתו, והוא רואה שהבן אדם מאושר עד סוף. ואין לו כלום. ואז המלך מתחיל לבדוק את העניין הזה. מה קורה פה? מה קורה פה? יש כאן דמות. הוא יש לו הכל, וזה שהוא הולך לחפש, אתה רואה שיש לו כל, אבל אין לו כלום, כי הוא כל הזמן של רגע, מי יותר ממני? מה אכפת לך מי יותר מאושר ממך? מישהו פעם חשב לי בזמן הזה דקה, שאתה הולך לבדוק מי יותר מאושר. הדאגנות הזאת, כל הזמן לבדוק ולבחון, מראה שהבן אדם נמצא באיזשהו מחקר, ויש איזו השפשות שאין לו כלום, והוא שמח. כן, ואז הוא בודק, זה העניין של הביטחון. יש לו סוג של ביטחון לאותו השפשות שאין לו כלום. אז זה גם העניין הזה של הרכוש, זה שאלה גדולה, כי בדרך כלל אנשים מרגישים תחושה מאוד קשה של חוסר ביטחון כשאין כסף. אני חושב שזה בעצם אפשר לומר, בעיניי, זה הדבר הכי חשוב שכסף, אם כסף יכול לתת משהו, זה תחושת ביטחון. עכשיו, אם אדם יש לו חוסר ביטחון עמוק, הרבה כסף גם לא יעזור לו, כי הוא תמיד יחשוב מה יקרה, מה יקרה אם, ומה יהיה, ומה אנחנו... הוא כל הזמן יהיה בלחץ. כן, לפעמים אתם יודעים זה. ולחץ תמיד יהיה. זאת אומרת, תמיד אתה יכול לחשוב, אולי יקרה, אולי. שלא לדבר על זה שיש דברים שלצערנו, כסף לא פותר, כן. לא יעזור. אדם שהוא לא חכם. כן? לא רוצה להגיד טיפש.
הוא מקנה דוקטורט.
יקנה דוקטורט, בסדר. איך הוא מרגיש? איך הוא מרגיש בתור אדם שקנה דוקטורט? בסדר, אז יגיד לו דוקטור, אבל מה הוא מרגיש על עצמו? הוא מסכים. יכול להיות אדם לידו שהוא איש שלו כלום, אבל הוא איש מאוד חכם. או אדם שהמידות שלו, ויש לו בעיות עם עצמו, או בעיות של נפשיות קשות. הוא מתייסר כל כולו. אז מה? יש לו הרבה כסף, אבל כל כולו מיוסר, כל כולו, הוא מרגיש שהוא לא שווה כלום. לעומת זאת יש אחד שהוא, כן, הרבה כסף, אדם, יש לו ביטחון, יש לו נוכחות, יש לו, מה? אדם הזה נותן כל הון שבעולם כדי להרגיש את התחושות הבריאות והנורמליות של האיש הפשוט הזה, נכון? כן, הוא אומר, זה דמיון. הדמיון השני יש לו לעצם האדם קשר יותר מן הראשון, והוא שלמות הבנייה והתכונה. כלומר, שיהיה מזג אותו אדם בתכלית האיזון, ואיבריו יחסיים חזקים כראוי. וגם מן זה מן השלמות, זה הגוף. גם מן זה מן השלמות אין לסומות תכלית, לפי שהיא שלמות גופנית, ואינו לאדם מחמת שהוא אדם, אלא מחמת שהוא בעל חיים. הוא משותף בזה הגרוש בעל חיים, ואפילו אם יגיע כוח האדם אל התכלית והשיא, לא יגיע לכוח פרד חזק. כל שכן שלא יגיע לכוח אריה או כוח פיל. ותכלית השלמות הזאת, כפי שאמרנו, שהיא שם עשה כבד, או ישבור עצם אהבה, כן, קראטה, ישבור דברים, כיוצא בכך. אין בזה תועלת גופנית גדולה, אבל התועלת נפשית הרי נדמה. אבל יש אנשים ששמים את כל את מעייניהם בצד הבריאות, וכל הזמן לדבר על זה, לצד לדבר על הדבר הזה. עכשיו, אם זה בריאות, עוד מילא, זה שיגעון סביר. אבל לפעמים הוא אומר, זה ספורט. וספורט, הוא אומר, אין בזה יותר מדי ערך, כן? כי זה ספורט תחרותי, או ספורט, אתם יודעים שהרבה ספורטאים נהרס להם הגוף, אתם יודעים את זה, כן? הרבה אתלטים... משילמו, בעיקר דיברו על רוסיה על זה, אני לא יודע, בטח זה גם במערב, כן, אנשים שפשוט קראו את הגוף שלהם בצורה כזאת מטורפת, שאחר כך שילמו מחיר נורא על על המאמץ האדיר הזה שהם שמו על הגוף, כן? זאת אומרת, זה אומר, אז הוא שבר עצם הווה או כל מיני דברים, אז מה עשינו, הוא רץ מהר, אומר, נו, רצת הכי מהר, תמיד צ'יטה, אני יודע, תעקוף אותך, אז מה עשית? זה לא אתה, אתה לא אדם. אדם הוא בא לידי ביטוי בייחוד שבו. וזה, אין משהו מיוחד בגוף של האדם. כן? במהירות שלו או בזה שלו, אלא ייחוד הוא בדברים אחרים. המין השלישי, שלמות באדם עצמו יותר מן השני, והיא שלמות המעלות המידותיות, והיא שיהיו מידות אותו אדם בתכלית מעלתן. זה העניין של המידות. ורוב המצוות אינן אלא להשגת המין הזמין השלמות. זאת הערה מאוד מעניינת, שרוב המצוות אינן אלא להשגת תיקון המידות. זאת הערה מעניינת מכיוון שכשנלמד בעזרת השם, צריכים להספיק עוד הרבה, כן? נלמד בעזרת השם את העניין של מה זה המצוות, ומה זה התורה, ומה זה כל הדברים האלה, אז אתם תראו שהוא אומר שם שהתורה יש באמת גם וגם. יש בה גם תיקון הנפש, גם תיקון הגוף.
אני חושב שהרמן גם אומר על האכילת מאכלות אסורים. כאילו, האכילת לא לאכול דברים כאלה, או לא לאכול דברים כאלה. שכשר ו...
שמה זה? תיקון המידות.
שיש דברים שמזיקים למידות, ולכן
כן, מרחים את זה. כן, 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 הוא אומר את הרמב"ן, זה פה, אני תוהה, אני לא זוכר אם הרמב"ם הולך על זה, זאת אומרת שיש לו הרי טעמי מצוות, יש לו פרקים, האם אצלו מחלות אסורות קשורים?
אני אומר שזה לא בריא.
לא בריא, הוא אומר?
פיזית.
פיזית?
הרמב"ן דווקא עולה שזה... לא, הרמב"ן אומר ש...
הבנתי, שזה הרמב"ן. כן, כן, והתמתם בהם, כן, ונתמתם, כן. הלאה. בכל אופן הוא אומר פה שהרוב, לא כל המצוות כמובן, להשגת המין הזה מן השלמות, וגם מין זה אינו שלמות אלא הצעה לזולתו ואינו תחליף של עצמו. למה? שכל המידות יהיות אינן אלא בין כל אחד מבני אדם לבין זולתו, וכאילו השלמות הזאת במידותיו אין עתודתה, אין תכליתה אלא לתועלת בני אדם ונעשה כלי לזולתו. לפי שאם תניח אדם אחד מבני אדם לבדו ואין לו עסק עם שום אדם, תמצא שהמעלות המידותיות שבו כולן אז בטלות ומושבתות ואין להם צורך, ואינן מביאות לשלמות באישיותו במומה, אבל יהיה צורך לה ותחזור תועלתה אלא מבחינת הזולת. יש כאן הערה מאוד מעניינת. כן, כלומר, לא יש של מוגבל, אלא מה זה? מה כל הערך של המידות? איפה זה, מתי, איפה זה בא לידי ביטוי?
עם
האחר. מה?
יחסי.
יחסי, הלאה?
עם האחר.
עם אנשים, רק באופן חברתי. אבל אם אתה לבד, אתה לא יכול לעשות חסד. אתה צריך שאתה לאי בודד. אם מי תעשה צדקה עם הגורילה, אז אתה לא יכול לתת צדקה.
קודם כל, גם אדם שנגד בעלי חיים,
אין בעלי חיים, יש רק בננות ואגוזי קוקוס.
אדם חיים עצמו, אם אדם חיים עצמו בהתחבטות נפש, אם אדם חיים עצמו
באשמה, זאת השאלה. מה אתה אומר? זאת שאלה מאוד קשה.
אני בדרך כלל חוויה שלנו שהחיי חברה זה מה שמביא את המידות לידי ביטוי, אבל הרבה פעמים החוויה שלי זה ש מידות מתוקנות, אז אני מרגיש בעצמי, גם בלי קשר
לחברה
שבה אני חי,
שמשהו התעלה. זאת אומרת, לא, אז אפשר לומר, האם אתה אומר, זה כאילו רק...
זה שם ברמת התיאוריה ולא בא לידי ביטוי.
זו שאלה. זאת שאלה מעניינת, זאת אומרת, נגיד אתה על אי בודד. אתה על אי בודד, בוא נגיד ככה, ואין לך הזדמנות לתת, לעזור למישהו. שאלה מעניינת, האם אדם יכול להיות איש חסד? על אי בודד.
אני חושב שזה דבר שלא יהיה אפשר לטפח אותו, אבל נגיד שאם יהיה מצב שבו האדם היה חי בעולם של חברה וכו', ואז פתאום מושמד העולם הוא היחיד, אז אני חושב שכן, יש פה איזה משהו שכן יש, הבן אדם זה דבר שאינמוד הוא שונה, משהו היה אם לא היה עולם.
איפה מתבטאת המידה הזאת לבד, כאבר לבד?
זה מידה, זה לא מתבטאות זה הפעולה.
השאלה, אם זה לא מתבטא משהו דבר...
מה נפקמינה? לא, מחשבה, תמיד, כל מיני יכול לחשוב.
אבל יכול להיות שמבנה נפשי, אפשר, לא, אפשר, זה בכיוון הזה קצת שאני רוצה לומר. יש לך מבנה נפשי של קמצן. אתה קמצן. לא אתה. חס ושלום. לא, יש מבנה נפשי של קמצן. עכשיו, מה זה אומר? אין לך למי להיות קמצן או להיות בעל חסד, אלא אתה לבד. אבל האישיות שלך היא טיפוס של קמצן. עכשיו, זה יבוא לידי ביטוי, בצדק.
ביקורת עצמית.
מה, ביקורת עצמית? זה יכול להיות ביטוי. אתה תשמור את הבננות. יש לך עץ בננות, שופע. אתה כל פעם תאכל רק רבע בננה. אתה בקיצור עם עצמך, אתה קמצן.
לא, השאלה היא גם, אם זה לא יבוא לידי ביטוי בשום דבר, אם יש לזה משמעות.
זאת שאלה. השאלה אם יש דבר כזה, כי יכול להיות כלפי האדם עצמו. איזה מין אישיות אתה? וזה לוקח אותי למקום שאני מתקשה בו תמיד כשמגיע לפסקה הזאת. הרי מקודם, איתי אמר לנו שיש הכנות לנבואה. נכון. טוב, אתה על אי בודד. אתה יכול להגיע לנבואה? ודאי, אתה יכול להגיע לנבואה. עכשיו צריך תיקון המידות. עכשיו, יש תיקון המידות. בוא ניקח דוגמה. אנחנו כל הזמן חושבים בעקבות הרמב״ם על היחסים בין אדם לחברו. אבל מה העניין של זללנות? זה מאוד משמעותי, אתה אוכל כל היום בננות. או אתה... כעס. איזה אידיוט אני שניתי על אונייה הזאת שהביא אותי לאי הזה. אתה אוכל את הלב כל היום. נכון? אתה לא יכול לעשות כלום מרוב כעס על עצמך.
מקפיץ אבנים.
מה? מקפיץ אבנים. עכשיו, עצלנות. כל היום בטן גב. במקום ללמוד, יש לך מחשב, יש לך את כל הפרויקט השוט. במקום זה אתה יושב, עושה בטן גב. אתה עצלן. אז זה נורא משמעותי, המידות. עכשיו, המידות הן לא בדיוק רק בין אדם לחברו. ונורא מטריד אותי הפסקה הזאת, שהיא הופכת את כל המידות רק למשהו חברתי, משהו מדיני.
אני חושב שזה דוגמה, אבל. זאת אומרת, המידות הן דבר שאת מגיע לידי ביטוי בעולם. הדוגמה הכי טובה זה בין אדם לחברו. היא נכן למה, גם אדם לעצמו. זה גם כן דוגמה של דבר שבא ידי ביטוי בעולם. זה יכול להיות שאנשים ממשות רוחנית עליונה, ולכן זה חשוב, הוא
משמעותי כי
אנחנו חיים בעולם הזה,
ולא משמעותי. בסדר, לא, אני חושב שהטענה, אתה צודק, הטענה בגדול נשארת. הוא טוען, בסופו של דבר, גם כשתדבר על כעס על עצמך ותיקון המידות, ויש מידות על האי הבודד וכו', בסופו של דבר הרמב״ם יאמר, וזאת קביעה עקרונית, אפשר לחלוק עליה אולי, אני לא יודע, יש אנשים שאולי לא מקבלים את זה, אבל הוא יגיד, בסופו של דבר זה לא העיקר. העיקר זה משהו, יש בנו משהו שזה הליבה שלנו כבני אדם. וזה מה יהיה? ההשגות. רק אנחנו יכולים לתפוס עולם רוחני. אז מידות בסופו של דבר הם אמצעי. אז כאן זה אמצעי לחברה, או אמצעי להשגות. אבל בסופו של דבר, אם יבוא מישהו לרמב״ם, יגיד לו, אני בחור טוב, אני רואה נמלה, אני עוזר לה. אני תומך בגורילות. אני נותן להם תמיכה נפשית, הכל. אני עוזר לכולם, לבני אדם, הרמב״ם יגיד לו, שכוח, אחוז, אבל למה זה הביא אותך? אומר, מה זאת לא הביא אותי? הביא אותי לזה. אומר, לא, אבל למה זה הביא אותך? נכון? הרמב״ם תמיד ידרוש, נכון? נו רגע, אבל רגע, יש לך עוד משהו. מה עם הדבר הבא? מה עם העיקר? מה עם העיקר? נכון? אתה מבין? שתמיד אני מביא את הדוגמה הזאת. סבי עליו השלום, הוא היה חוסיד, הוא היה רבה וזה, אבל מה? הוא היה
כנראה...
איך הראש? מה? איך הראש, כן, בדיוק. אמרנו את זה פעם? כן. איך הראש? איזה יופי, סיפורים זוכרים, אתה רואה? סיפורים זוכרים. אם היינו זוכרים תורה, כמו שאנחנו זוכרים סיפורים, היינו גאונים. אז הוא אמר, איך הראש? מה זה? זה העיקר. בסופו של דבר, הוא למדן. איך הראש? אז הרמב"ם שואל אותך. הילד שלך נחמד, אה? איך הראש? זאת אומרת, בסופו של דבר הוא רוצה, אז לא הראש של אינטלקט, זה לא היה אכפת לרמב״ם, כאילו, הוא חושב מהר. לא זה. כי אצל הרמב״ם, האם הוא מכוון מטרה? האם הוא מכוון לעיקר? האם באמת מה שחשוב לו זה השגת השם? זה מה שחשוב. והאם הוא יכול, העיקר זה להגיע בסוף אל השגת השם. ההתכווננות, כל הזמן, רק לעיקר. וזה אתה, רק אתה יכול לעשות. שום קוף לא יכול לעשות את זה, שום בעל חיים, וגם אנשים שהם בחינת בעלי חיים, ככה רמב״ם העיקר קורא להם, חד משמעי. קוראים, הרי זה בהמה על צורת איש ותבניתו, אתם זוכרים, לאותם שדים שנולדו, כן, ואתם יודעים, אצלו זה קין וזה, זה, 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 היה מוליד שדים ורוחות, זה כל מיני יצורים שמסתובבים, אני יודע מה, צדים, חיות, וזה, מבחינתו, זה... זה אין הבדל גדול ביניהם ובין בעלי חיים, כי הם, במה הם עוסקים? אצלו רק הדבר העיקרי, ידיעת השם, השגת השם, להגיע לשלמות, להגיע לשלמות, זה מכוון, מכוון, כל הזמן כלפי מעל.
נראה שהוא, כי אם תופס שזה עצם האדם, okay. כמו השם שהפנים שלו זה הוא, והמעשים הם...
בדיוק, יפה, זה עצם האדם, זה העצמות שלו, נכון? העצמות שלו זה השגה. והמין הרביעי, אני הולך לקבל לך את הספר, והמין הרביעי היא השלמות האנושית האמיתית, והיא השגת המעלות ההגיוניות, כלומר ציור מושכלות המביאות להשקפות אמיתיות בעניינים אלוקיים. רגע, יש לי עוד שלוש שורות. וזוהי התכלית הסופית, והיא המשלימה את האדם שלמות אמיתית, והיא לא לבדו, והיא המעניקה לו... את הקיום הנצחי. ובא האדם אדם. ובא אדם אדם. תשמע מה זה. מתי אתה נהיה אדם? כשאתה משיג. כשאתה יודע. והתבונן כל שלמות בשלושת השלמויות הקודמות תמצם לזולתך לא לך. ואם כחכים, אם כפי המפורסם, צריך את כל ההכנות. כלומר, צריך רכוש, צריך גוף, צריך מידות. הרים לך ולזולתך. אבל השלמות הזאת הוספית היא לך לבדיך. ואין לאחר עמך בו שיתוף כלל, יהיו לך לבדיך. ולפיכך ראוי לך שתשתדל להשיג את זה הקיים לך, ואל תיגע ותעמול לאחרים, אתה שוכח את נפשו, עד כשמשהו מתפייט כזה, כן? עד שישחיר לובנה בהשתלט עלי הכוחות הגופניים, כן? אתה מאבד את החיים שלך, אתה מבזבז את הזמן, אתה מבלה את כל הזמן שלך בדברים החיצוניים. עם כל הכבוד, הכל חשוב, הכל חשוב, אבל זה רק אמצעים. בסופו של דבר, בסופו של דבר, האם אתה מופנה כלפי האלוקי? האם אתה מנסה לדעת? האם אתה מנסה להשיג? כפי שנאמר בתחילת אותם המשלים הפיוטים נשואים בנים אלה, בני ימי ניחרו בי סמינו נותר את הקרמים, קרמי שלי לא נתרתי. מה פירוש? לעצמי לא דאגתי. אנחנו בעזרת השם נלמד את נון א', אתם תראו איך הרמב״ם בונה את סדר היום של האדם, איש המעלה. ואתם תראו, איך הרמב"ם במוצרה מאוד מאוד ריאליסטית.
אבל לא חושב שאתה לא צריך
לדאוג
לעצמך, אתה כן צריך
לדאוג לעצמך. בטח, בטח. אבל הוא אומר, אבל תשמור את הרגעים. אנחנו נראה, תשמור את הרגעים שיש לך. ובעניין זה עצמו אמר פן, תיתן לאחרים הודך ושנותיך לאכזרי. יפה, זה הסיפור. אם כן, הפרק הזה הוא פרק שכל כולו נסיקה. אתם רואים את הנסיקה? הכל כלפי מעלה. הכל כלפי מעלה, יש נסיקה, הוא כל הזמן, תכוון, הכל, הכל, הכל. כבר בהרו לנו גם הנביאים עניינים אלו, ופרשום לנו כמו שפרשום הפילוסופים, וכו' וכו'. אז הוא אומר, מביא את ירמיהו, תדלגו כמה שורות, אמר ירמיה בארבע השניות הללו, כמה רשם, אל יתעלל חכם בחוכמתו, אל יתעלל גיבור בגבורתו, אל יתעלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. אז זה יוצא יפה. כן, מה זה? אל יתעלל חכם בחוכמתו, מה זה?
בעל המידות.
מידות. אל יתעלל גיבור בגבורתו? גוף. אל יתעלל עשיר באושרו? למון. כי אם בזאת יתעלל, השכל, זה השגות. ממש, הפסוק יוצא יפה. כבר, כמובן, זה יצא יפה, כי הרמב״ם תכנן שזה יצא יפה, אבל זה ברור, זה נבנה, אבל זה יוצא יפה מאוד. התבונן וכו' וכו', בנה את כל העניין הזה. בסדר? עכשיו. דלגו לפסקה, והועיל, כן, בצד שמאל, למטה. אז עכשיו אנחנו נעשה את פסקת הסיום של מורה נבוכים, שזה משהו שהוא, לומדים אותו בעל פה. זה משהו שצריך לעמוד, ללכת למקווה לפני שלומדים אותו. לא, באמת, זה משהו ענק, ענק, ענק. והיום אנחנו, כיוון שהזמן שלנו קצר, אנחנו רק נקרא את זה, קצת נתבונן, ופעם הבאה נתעמק קצת בעניין הזה. כי באמת, פה זה הפיצוץ של כל הפיצוצים, זה המכה, זה השוס, זה ה... והועיל. והזכרנו פסוק זה, אל יתעלל. ונפלאות שנכללו בו, והזכרנו בו דברי החכמים זל עליו. נשלים מה שנכלל בו. עכשיו כאילו הוא אומר, שימו לב, אני תמיד מזכיר את המשפט הזה, שהוא אומר, שמע, אמרנו פסוק, הולכים לסיים את הספר, נכון? נשאר נייר חלק, אתם מכירים את זה. כיוון שנשאר נייר חלק, אז בואו נגיד עוד כמה וורטים ככה, אתה יודע, לא נעים. אז אתה כבר מוריד את המתח, נכון? הועיל ואמרנו פסוק זה, עושים פה עוד כמה דברים. אתה רואה שהוא כאילו מוריד את המתח, אבל אז אתה יודע, כשהרמב"ם מוריד לך את המתח, אתה יודע שהוא הולך לשים פה את המכה. זאת השיטה. זאת השיטה תמיד. שהוא אומר לך, כן, מהצד. תתחיל להקשיב. תתחיל להקשיב. והוא, שלא יסתפק בפסוק הזה בביאור הנעלה שבתכליות שהיא השגתו יתעלה בלבד. כאילו הייתה זאת מטרתו. היה אומר, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי, ויפסיק את הדיבור. או היה אומר, השכל וידוע אותי, כי אני אחד, או אין לי תמונה, או אין כמוני. נכון? איך המשך הפסוק? אל יתעלל חכם חוכמתו, אל יתעלל גיבור ועודו, אל יתעלל ישיב בשרו, כי אם בזאת יתעלל למתעלל, נו, השכל וידוע אותי, נו, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. מה קורה פה? מה קורה פה? הפסוק הזה, תחשבו מה קרה פה עכשיו. מה קרה? מה קרה? פתאום התכלית, מה קרה פה? הוא כל הזמן מעלה אותנו בער, אנחנו דוהרים, עולים, 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 עולים. חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. איפה רמב״ם? איפה השגות? איפה ידיעות? איפה התקדשות? התכווננות? העיקר, מהו האדם? מה אמרנו האדם? מהו האדם? השגות, זה המהות, זה העצמות. בוא נקרא. אלא אמר, כי ההתפארות היא בהשגתי ובידיעת תאריי. תאריי כאן במובן של מעשיו. כי אין מה שבארנו באומרו, הודי איני נדרכך. איזה פרק זה? נון ד' חלק א' שלמדנו. ובאר לנו בפסוק הזה, כי אותם המעשים אשר חובה לדעת אותם ולהידמות בהם, כן, רואים? הם חסד, משפט וצדקה. והוסיף עניין אחר חשוב, אומרו בארץ, שזה ציר התורה, ולא כדמיון המתפרצים אשר דימו כי השגחתו יתעלם מסתיימת אצל גלגל הירח. כאן יש פה איזה הערות על תורת ההשגחה שעוד לא למדנו, אבל בסדר. כאילו הקדוש ברוך הוא לא משגיח בארץ, ושארץ וכל השובה הזובים, עזב שם את הארץ חלילה. אלא כמו שבער לנו על ידי אדון חכמים, כי להשם הארץ, אמר, כי השגחתו גם בארץ כראוי לה, כמו שמשגיח בשמיים כראוי להם. והוא אומרו, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. אחרי כן השלים את העניין ואמר, כי באלה חפצתי, סליחה, נאום השם, כלומר, רוצה לומר, מטרתי שיהיה מכם חסד וצדקה ומשפט בארץ, כדרך שבערנו ב-13 עמידות, בפרק נ"ד חלק א', שהמטרה להידמות בהם, שיהיו אלה הליכותינו. נמצא כי התכלית אשר הזכיר בפסוק הזה היא, שהוא באר כי שלמות האדם אשר בה יתפאר באמת, היא מי שהגיע להשגתו יתעלה כפי יכולתו, וידע השגחתו על ברואיו, בהמצאתם והנהגתם מאחי, והיו הליכות אותו אדם אחר אותה השגה, מתכוון בהם תמיד חסד, צדקה ומשפט, להידמות במעשיו יתעלה על הדרך שבארנו כמה פעמים במאמר זה. למה מכוון אותנו הרמב"ם? זאת השאלה שכל מי שלמד מורה נבוכים למד את החלק הראשון של פרק נ"ד, מאוד ברור לו. למד את פרק ב' של מורה נבוכים בהתחלה על האדם הראשון בגן עדן, מאוד ברור לו. פתאום סוף מורה נבוכים ונ"ד חלק א', זה תמונה קצת שונה. מי הוא האיש, איש המעלה לפי הרמב"ם? זאת השאלה.
מדמה בדרכי השם?
מה?
המדמה בדרכי השם.
האם מדמה או לכאורה? או החכם, מה עושה?
משה רבנו.
מה משה רבנו, מה הוא? זאת אומרת, הוא גם וגם. זאת אומרת, באיזשהו מקום, צריך לומר, כן, באיזשהו מקום יש פה, ותבינו, יש פה איזה מתח, איך זה קורה בדיוק? ותשימו לב שזאת אותה שאלה של נ"ד חלק א'. מה שעשה הרמב"ם בנ"ד חלק ג', הוא עובר מהפנים אל האחור, ראיתם מה קרה? הוא אומר, השגה, 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 זה פנים, משה, הולך, תראה לי נא, אני רוצה להשיג, אתם רואים? ופתאום, הוא אומר לו להידמות, פתאום השגת האחור, חסד צדקה ומשפט. אתם רואים שהמבנה של נ"ד חלק א', והמבנה של נ"ד חלק ג', זה אותו מבנה. והוא כל הזמן אומר, תחזור לשם. זאת אומרת, יש לנו כאן בעצם אידיאל שהוא כפול, זאת אומרת, השגה והידמות. עכשיו, מה היחס בין שני הדברים האלה? מה הקשר ביניהם? יש האם אחד העיקר והשני תפל? שניהם נכונים? מי הנה יותר נכון? אם אתה פוגש אדם שהוא איש צדקה, הוא הצדיק של הבית מדרש, הוא הדמות האידיאלית? או הלמדן שיושב שם והוגה בגמרא? תתעלמו מזה שזה גמרא ולא מושכלות, כן? כי אצל הרמב"ם כמובן זה המושכלות. אבל מי יותר? יש לך שני אנשים. רב אריה לוין, ו... לא יודע. טוב, רב חיים בתור למדן, בוא ניקח איזה מישהו שהוא... לא יודע, נגיד איזה... איש, איזה איש השגות. נגיד, איך קוראים לו, היה לו קרוב בעל הלשם. הוא היה, אתם יודעים, הסבא של רב אליושיב. הסבא היה אחד מגדולי המקובלים. הרב אליישוב, קראו לו אליישוב, אלישיב. הוא חיבר ספר שנקרא הלשם שבו וחלמה. אני עכשיו אחד המקובלים הגדולים של הדור. רב קוק היה לומד איתו חברותה, והוא נחשב אחד מהגדולים. תתעלמו, זה מקובל, והרמב"ם הוא פילוסוף, תתעלמו מהדברים הקטנים. אבל הוא ישב ועסק בסודות הגדולים. כן, יש לך את רב אריה לוין. הם היו נפגשים ולומדים ביחד, כן? הם היו חברים טובים. אבל, שואלים את הרמב"ם, נו, מה אתה אומר? שאלה מעניינת, נכון? זאת השאלה שמענה את לומדי מורה נבוכים. רואים, מה הוא רוצה? מהי הדמות הזאת? ואי אפשר לי... אז מה יש אנשים שהם כאילו עוסקים בהכחשות? עזוב, נו, עזוב. נו, זה בסוף.
נתן וורט.
זה בשביל להסתדר עם הדוסים שם, שזה... כל... אי אפשר. תראה איזה קטע זה. זה קטע כבד. קטע רציני.
בסוף הספר.
סוף הספר. אתה מרגיש שזה פסגה. והוא מזכיר אותך את נונדלת, זה פסגות, מה? התגלות הכי גדולה, מה? אתה לא יכול לעשות, אי אפשר להכחיש.
אולי הוא מתכוון לבן אדם כאילו שפועל מתוך זה שהוא כבר השיג, כאילו זה בשלבים.
אוקיי, אוקיי, זהו, זה הכיוון, זה הכיוון.
זה לא דומה לאדם ש...
בדיוק. זה הכיוון צריך להיות. נמשיך, בעזרת השם.